זה מעניין של שנאה, אהבה ואדישות. יש משפט שמקובל לומר אותו בשנים האחרונות, נראה לי שזה סופר אמר אותו, אבל הוא נשמע די נכון, שההפך מאהבה היא לא שנאה, ההפך מאהבה היא אדישות. כך מקובל לומר, וכשחושבים על זה, זה נשמע די הגיוני, נכון? יש לפעמים מישהו שאני אוהב אותו, יש מישהו שאני לא אוהב אותו, אני שונא אותו, אבל אני מרגיש איזשהו קשר כלפיו, ויש לעומת זאת מקרים שמישהו שאין לי שום יחס אליו, אין לי שום קשר אליו, כאילו, איזה מישהו שגר באיזה סין או קזחסטן, מה לי ולא, אני לא שונא אותו, אני פשוט אדיש כלפיו, לא מעניין אותי ממנו. ילדים בביאפרה, מה שהם עוברים, מה זה קשור אליי? זאת אומרת, אנחנו מחלקים את זה, וזה נשמע לא כל כך חשוב מי אמר את זה, אלא הדברים עצמם נשמעים מאוד הגיוניים, הם איך קל מאוד להבין לפי זה הרבה מושגים והרבה דברים, כמו קשר שבין אימא לילד, כן? אז הילד אוהב את אימא שלו או שונא את אימא שלו. אבל ההפך מאהבה, שנאה עדיין מראה שיש פה איזשהו קשר. הוא מרגיש קשור אליה, אישה אחרת על ה... שגרה בלא ידע, איזה עיר אחרת, הוא לא מרגיש שנאה כלפיה. אם הוא מרגיש שנאה כלפיה, זה כי יש קשר. לעומת זאת, ההפך מאהבה, ההפך מהקשר, זה אדישות. כלום, לא אכפת לו ממנה בכלל. לא לפה ולא לפה. טוב, משפט נשמע מעניין. כשאנחנו מסתכלים אבל בחזון איש, באמונה וביטחון, בפרק א', אות י' ד', הוא כותב בדיוק ההפך. המילים שלו הם כאלה. אני אקריא את הלשון שלו. אומר, שני כוחות נבראו בנפש האדם. כוח אהבה וכוח שנאה. ולעולם אין ייחוס האדם לרעהו בכיפאון של שני הכוחות יחד. אך אחד מהם פועל והשני נאסף בהכרח שהם שני הפכים מוחלטים ולא ייתכן הווייתם יחד. אומר, ההכרעה ביניהם מי יחיה ומי ימות, מי ינוח ומי ינוע, על הרוב תלוי במעשה. בעילות המביאות לידי אהבה לפי חוקי הטבע של הבריאות, ובעילות המביאות ליד שנאה. אומר, ככה זה עובד, בואו ננסה לתרגם את הלשון שלו. אומר, יש שתי כוחות בנפש האדם, כוח אהבה וכוח שנאה, ולעולם אין ייחוס האדם לרעהו בכיפאון של שני הכוחות יחד. אין מצב שאתה לא אוהב ולא שונא. אין כיפאון יחס של אדם למישהו אחר באדישות. דבר כמו אדישות לא קיים. כך אומר החזון איש, אין אדישות בעולם. אתה לא אדיש, הדבר כזה, לא. זה או שאתה אוהב, או שאתה שונא. אתה בא להגיד לי שלא אהבה ולא שנאה, אין כלום, לא נכון. אך אחד מהם פועל, זה ודאי אחד מהם חייב לפעול, אין כיפאון של שניהם, אחד מהם פועל, והשני נאסף בהכרח. זאת אומרת, הכוח השני אוסף את עצמו, כן? הוא לא בולט, לא מתפרץ, לא נמצא. אחד מהם יכול להיות כפו, אבל אחד מהם ודאי פועל. אין מצב של אדישות ששניהם לא פועלים. אומר שהם שני הפכים מוחלטים ולא ייתכן הווייתם יחד, זאת אומרת הם לא קיימים ביחד, והכרעה ביניהם האם לאהוב או לסנוע, מי יחיה ומי ימות, האם כוח האהבה יחיה וכוח השנאה ימות, או להפך שכוח השנאה יחיה וכוח האהבה ימות, מי ינוח ישקוט במקום ומי ינוע מי יהיה פעיל, על הרוב תלוי במעשה, זאת אומרת זה תלוי במעשים של האדם, בסיבות, העילות, הסיבות שמביאות לידי אהבה לפי חוקי הטבע של הבריאות, ועילות, סיבות שמביאות לידי שנאה. עכשיו מוסיף החזון איש שהדבר הזה גם מאוד עובד לא מסודר לגמרי, אומר ואומנם אף בלי כל סיבה מעשית יש סיבות צפונות בכוחות הנפש, זאת אומרת יש סיבות מוחבאות בכוחות הנפש של האדם בלי סיבה מעשית, בלי כל סיבה מעשית, להפק חן ואהבה לרעהו שהוצג לפניו בפעם ראשונה אשר לא הכירו מעולם. זאת אומרת יש מצב כזה שמישהו שאתה לא מכיר אותו, לא ראית אותו, פעם ראשונה שרואים אותו, ויש איזה כוח מהנפש, איזה כוח נסתר בנפש, שגורם לאדם להוציא חן ואהבה אל האדם הזה, ומנקודת אהבה זו הולכת האהבה וגדלה ומתווספת. זאת אומרת, זה מתחיל עם ניצוץ, שאנחנו לא יכולים להגדיר אותו בוודאות, אבל זה איזה משהו מעומק הנפש, מהצפון שבנפש, וזה הולך וגדל ומתווסף, ואז זה גם מקבל צורה הגיונית, כן? וכמו כן, יש כוחות בנפש להפיק, שנאת מרורות לרעהו, אומר שנאה מרה, שנאת מרורות למישהו בלי כל סיבה מוקדמת, בלי שום סיבה, רק בגלל שלא מצא חן בעיניו, סתם לא מצא חן, וזהו מתחילה שנאה, ואומר וגם שם, והשנאה הולכת ומתפתחת ביניהם, וזה פשוט מתפתח. ואז גם כן זה פתאום נהיה הגיוני ועם סיבות, אבל אין פה כלום. יש פה סתם ממש בלי שום סיבה, זה כוח בנפש, להוציא שנאת מרורות למישהו מסוים. והחזון איש מחדד ואומר, ובייחוד הדבר רגיל, באלה שכישרון שכלם חזק, אנשים מוכשרים, ומידותיהם עירות וחדות. יש להם מידות עירות, עירניות, נכון? לא ישנוניות, וחדות, מיום של חדות במידות שלהם. הם אנשים עם רגש חזק, עם מידות חזקות, הכוחות הנפשיים שלהם חזקים, השכל שלהם חזק, ואצלם זה שכיח יותר שהם מרגישים את האהבה הזאת ומפתחים אותה מאוד, או מרגישים שנאה לא מוסברת ולא מוצדקת, ומפתחים אותה והיא גדלה והולכת. החזון איש לוקח את הדברים למקום מאוד חשוב במוסר, הוא אומר, ומה נורא המראה לראות איש משליך חייו מנגד בשביל עמו. אומר, אתה יכול לראות לפעמים בן אדם שהוא אדם חשוב, הוא אדם שמוכן להשליך את חייו מנגד, להפקיר את חייו בשביל עמו, בשביל העם שלו, בשביל עם ישראל, בשביל עם שלו, בשביל אחד מעמו. והוא יכול להיות בכזה מצב שלא רק בשביל כל העם הוא ימסור נפש, אלא בשביל אחד מהעמו, בשביל אדם אחד הוא מוכן למסור נפש. הוא אומר, ומה נורא מראה לראות אדם כזה, שמוכן למסור נפש בשביל אחד מהעמו, ולעומת זה, אין מעצור לרוחו, הוא לא מסוגל לעצור את הרוח שלו, להקות נפש הסנוי לו במקרה ידוע. מקרים מסוימים, הוא פשוט יקן נפש, אדם שהוא שונא, ואומר, בלי שום סיבה. בלי שום סיבה, רק סיבה שאתה יודע, הוא הרגיש כאילו לא נצא חן בעיניו, ואז התפתחה שנאה, ואז אדם שהוא באמת מוכן למסור נפש בשביל כל אחד מעמו, מגיע פתאום ולא מסוגל לעצור את עצמו. זה מדהים לאיפה הכוח, ואומר, ואומנם כל אלה הן הטבעיות הערומות כפי שהוטבעו בנפש הגבר וקם על. אומר, זה חלק מהטבע הערמומי של האדם, כמו שהם הכוחות העמוקים בנפש, שזה ככה הקדוש ברוך הוא העמיד את האדם שיש בו כוחות מסוימים. ואשר ניתן לו כל כוחות בעלי החיים שתחת השמש, שהאדם כולל בתוכו גם חיות שלם. כל כוחות בעלי החיים שתחת השמש יש לו, ועליהם הופקד מפקד חכם. הוא השכל. הקדוש ברוך הוא נתן מפקד לכל הכוחות האלה, השכל של האדם, אשר ראשו אחד, קצה אחד של השכל, מתערה, מעורב במוחו של האדם, וראשו השני בגנזי מרומים. והתפקיד של השכל זה להיות הקישור הזה מתוך האדם לגנזי המרומים, לתורה, לסולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, ולנהל את כל צבא המידות ולתקנם תיקון מישרים. זאת אומרת, לנהל את הצבא הזה, ולתקן אותו, ולהוביל אותו בדרך הישרה, ולכן הוא אומר, צריך להכיר את הכוחות האלה, כוח האהבה וכוח השנאה, שהשכל יוביל, ויהיה מסוגל לחשוב, רגע, למה אני אוהב את הבן אדם הזה? אז זה מגיע מכוחות הצפונות בנפש, בוא נזהה את זה, ונבין שזה לא חייב להיות נכון. עכשיו, לגבי לאהוב זה לא כזה נורא, אבל לגבי הלסנור, לא להיות אחד שמסוגל למסור נפש, להשליך נפשו מנגד, בשביל אחד מעמו, ולהקות נפש שאדם סנוי בלי סיבה. כשהשכל פעיל, הוא יודע לזהות את הגן חיות, לפקד עליו ולהוביל את האדם לדרך הישרה. לענייננו, מה מתבהר לנו פה מדברי החזון איש? אין אדישות. עכשיו, זה לא שיש פה איזו סתירה בין מה שאומרים לחזון איש. הדברים, כמו שהם נאמרים, שההפך משנאה זאת אדישות, ההפך מאהבה זאת אדישות, כן? זה מסתבר, זה הגיוני. למה החזון איש בא ואומר שאין דבר כזה? אין אדישות, זה לא קיים. אני חושב, אני רוצה להציע, למדנו פה קצת גאון על משלי, ביור הגרל משלי, ומתוך דבריו, אני אתן לכם קצת את הדיבורים שלו, ומתוך דבריו יצא לנו איזה מהלך, ואני רוצה להציע אותו באמת, בפרק א', פסוק חף ב', אז הוא מדבר שם שעל מה שהתורה קוראת לבן אדם בו ללמוד, אז התורה אומרת לו לא להאמין לעולם הזה, עד מתי פתאים תאהבו פתי, ולעיצים לצון חמדו להם, ואז הוא מדבר על כסילים ישנאו דעת. מי הם הכסילים ישנאו דעת? אומר הגאון מבילנה, יש אנשים שתלמודם קשה עליהם, קשה להם ללמוד, ורוצים שתהה התורה באה מעצמה להם בלי תורך. הם רוצים שהתורה תבוא לבד, בלי שיצטרכו להתאמץ. וכשרואים שאין התורה באה לידם, רואים שהתורה לא מגיעה בלי מאמץ, עוזבים אותה, כי אינם רואים מתיקותה. וזהו שנאמר, עד מתי פתאים, ונגד ההולכים אחר פיתוי יצרם, זה פתאים תאהבו פתי, לצים לצום חמדו להם, וכסילים ישנאו דעת. מה מדברים פה? שמה? אנשים שהתורה לא באה להם בקלות, אז הם עוזבים אותה, כי הם לא רואים את מתיקותה. ישנאו דעת? הם שונאים תורה? וכסילים, אתה יכול להגיד שהם טיפשים, כי הם לא יודעים שצריך להתאמץ, הם עצלנים, אבל למה שונאים? אומר, וכסילים ישנאו דעת, אומר הגאון מווילנה, הוא נגד הכת השלישית, שאינם חפצים לטרוח ולידע את התורה, הם נקראים כסילים, כי הכסיל הוא הפך היודע, הם לא יודעים תורה, והם שונאים דעת, הם שונאים את התורה. עכשיו, בכתב יד, הגאון מווילנה כותב את זה קצת אחרת, אומר שהם שאינם עושים כלל, אלא יושבים בביתם ואינם לומדים, כי התורה מאוסה אצלם. כי התורה מאוסה אצלם. ככה הגאון מווילנה, בכתב יד, מגדיר את זה. הוא אומר, כסילים שהם אינם רק שונאי דעת ואין עושים כלל. הלאה, חמדה גנוזה, הוא כותב, הוא אומר שהאדם שמתבטל מכל, רק שאינו אוהב לתורה, שאינו יודע מעלתה. וזה כסילים ישנאו דעת, הנה ליקוטי הגרא, זה חוזר על עצמו בכמה, הם שעוזבים את התורה, לא מחמת מחד מענדי העולם הזה, ולא מחמת מהווי הליצנות, אלא שהם שונאי הדת. הם פשוט שונאים את התורה, שונאים את הדת, וכסילים ישנאו דעת, רק שהם בוערים מתועלת התורה, הם שונאים הדת. והגאון מווילנה חוזר על זה בכמה וכמה אופנים, וזה מאוד, כאילו, למה אתה מגדיר את זה כשנאה? ואולי, עולם המחשבה, אולי אפשר פשוט להגדיר, שיש הבדל בין האהבה ושנאה, כמו שהיא מוגדרת אצלנו, בעברית, או באנגלית, או ביידיש, כן? hate and love, או liebschaft mit feintoben, לא משנה, בשפות שאנחנו מדברים היום, שאז אנחנו מגדירים אהבה כמשהו אקטיבי, ושנאה כמשהו אקטיבי, פעולה של שנאה. לעומת זאת, אנחנו נוטים לראות את האדישות כדבר ניטרלי. האמת היא שלפי ההסתכלות של התורה זה שונה. לפי ההסתכלות של התורה, שנאה היא לא רק לעשות פעולה נגד. אם לא אכפת לך מהדבר, אם אתה לא מעריך את הדבר כערכו, זה נקרא בלשון התורה, בעברית, כן? בלשון הקודש, לא בעברית בת ימינו, אלא בלשון הקודש, זה נקרא שנאה. ואני רוצה לראות, אני לא עברתי על כל ההופעות של שנאה בתנך, אבל יש הרבה מקרים שזה בולט. למשל, אחת ההגדרות שמי שצריך להביא כדיין, זה שונאי בצע. מה זה שונאי בצע? הם רוצים לקחת לעשות מדורה של כל הכסף ברחוב? ממש לא. יש להם משהו נגד כסף? לא. הם פשוט לא מתפעלים ממנו. הם לא רודפים אחרי הכסף. הם לא מעריכים כסף יותר מדי. אם אתה לא מעריך משהו בלשון התורה, זה נקרא שונאי בצע. הם צריכים להיות אנטי כסף? לא. הם צריכים פשוט לא להתפעל מכסף. לא להיות אנשים שרודפים אחרי הכסף. שונאי בצע. אותו דבר גם אתה רואה אצל אשת שמשון מתימנה, כשהוא נותן חידה לחבר'ה שם בתימנה, והוא לא מספר לה את החידה והיא מציקה לו. מה היא אומרת לו? רק סנאיתני ולא אהבתני, החידה חדת לבני עמי ולי לא הגדת. רק סנאיתני ולא אהבתני. טוב, זה טריק, כן, טוב מאוד שהיא עושה, אבל יש לה הוכחה שהוא שונא אותה? מה? הוא לא רוצה להציק לה. הוא לא חושב שהוא צריך להגיד לה את החידה שהוא חד לבני עמו. זה שנאה? זה בעצם מה שהיא טוענת? יש לך חוסר אכפתיות כלפיי. אתה לא מעריך אותי. אתה לא מחשיב אותי. אתה אדיש כלפיי. אדיש נקרא רק סנאיתני ולא אהבתני. אפשר לראות את זה בעוד הרבה מקומות. ויאהב את רחל, גם את רחל מלאה. ואז וירא השם כי שנואה לאה. הוא שנא אותה? הוא רצה להרביץ לה? מה זה הוא שנא אותה? הוא לא הייתה אהבה. לא הייתה הערכה כראוי לה. המצב הזה שלא להעריך דבר, בעל חיים, בעל קיום, ולהעריך אותו, את המציאות כמו שראוי להעריך אותה, נקרא בלשון תורה ולשון חכמינו, שנאה. ולכן, מה שנקרא בלשון העולם, ובעברית, אנגלית ויידיש, או לא צפות, אני פשוט לא מכיר, כאדישות מוגדר אצלנו בתורה כשנאה. כי איך אתה יכול להיות אדיש כלפי ילד בביאפרה שאין לו מה לאכול? ואיך יכול להיות שלא אכפת לך על מישהו בקזחסטן שסובל? אתה לא אדיש כלפיו, אתה שונא אותו. זאת ההסתכלות של התורה. ומי שלומד את דברי הנביאים יודע, נכון, שזאת ההסתכלות של תורה כלפי החיים, כלפי העולם. אתה אמור להעריך ולהחשיב דברים שבעולם, ובפרט שאנחנו מדברים פה על תורה. אדם שתורה לא חשובה בעיניו, להשקיע, להתאמץ בשבילה, הוא לא אדיש כלפי תורה. הוא כסילים ישנאו דעת, הוא שונא תורה, כי הוא לא מחשיב דבר בעל ערך, בעל חיים, בעל קיום, בעל מציאות, והוא מזלזל בו, הוא אדיש כלפיו, זה נקרא בלשון רבותינו הקדושים שנאה. שני כוחות יש באדם, כוח אהבה וכוח שנאה, והאדישות היא שנאה מוסתרת. נכון, היא שנאה פסיבית, לא שנאה אקטיבית, אבל אצלנו בתורה ובלשון החזון איש ובלשון הגאון, ואיך שאנחנו יכולים לראות את זה בפסוקים, זה גם מוגדר כשנאה. אני לא בטוח שזה הפשט, וצריך עדיין לבדוק את זה. אני רק מציע את זה בפני החברים כרעיון. אני חושב שיש פה משהו לחשוב עליו, בעזרת השם.